כל הכסף האיראני נהיה אפר. די, אין איראן בעולם. מה האיסמו? כן, אנחנו פרשת בהר סיני. בחוץ לארץ, השבת עדיין קוראים פרשת אמור, מכיוון ששביעי של פסח חל ביום שישי. אז אצלם, מה לעשות? חסר להם בורג. אז גם עשו שביעי של פסח ושמיני של פסח. אבל בשבת לא קראו את פרשת קדושים שאנחנו קראנו. מה רוצה? מה אני אעשה? מה שאני אעשה? אני לא מיקרופון ולא רמקול ולא טכנאי. על הבוקר התחלת איתי. אז בקיצור, איך שיהיה? איך שיהיה? צריכה אותך מרמבה. אז הם יש להם פער של שבוע. עכשיו השבת אנחנו קוראים בהר, הם קוראים אמור. שבת הבאה אנחנו נקרא בחוקותיי, הם יקראו בהר בחוקותיי. מי שיבוא מחוץ לארץ וכאן השבוע הבא אחרי שבת, הוא מפסיד פרשת בהר, כי לכאן הוא יבוא לבית הכנסת יקראו בחוקותיי, הוא יפסיד בהר. יש לזה תקנה, זה אם הוא אדם חשוב יכול לקחת לו 10 אנשים, תן להם כסף, יעשה להם איזה סעודה משובחת, ואז הוא יקרא, יעלה הכהן יקרא את כל פרשת בהר עם ראשון של בחוקותיי ויפסיק שם. ואז הוא שמע קריאת התורה בעשרה של פרשת בהר. אבל צריך בברכות. זה לא היה למשל הוא יבוא באמצע הלילה לשבת, או ביום שבת במשך היום, יוציא ספר תורה ויקרא פרשת בהר. זה לא נחשב. הוא צריך שיהיה בעשרה תוך כדי עם ברכה. זה הדרך היחידה שיש לו. וכן, לעומת זאת, מכאן, מי שנוסע מכאן לשם, לא מפסיד, אז הוא שומע פעמיים. אלא אם כן, שיזהר שלא יהיה לו בסדר הפרשיות, יהיה לו שינויים. אז השנה, כיוון שהיא שנה מעוברת, אז הפרשיות אינה מחוברות. אנחנו נקרא פרשת בהר סיני. בהר סיני מדברת על השמיטה ומדברת על היובל. לצערנו, היום יובל לא נוהג. שמיטה נוהגת. ביובל, תדעו, יש 5 סברות שונות, שיטות איך מחשבים את היובל. יש שיטה שאומרת מבריאת העולם. יש שיטה שאומרת לא, מהר סיני. יש שיטה שאומרת כן, מהר סיני, אבל ברגע שנחרב את המקדש, נפסק. נבנה מחדש, עוד פעם התחילו לספור. אז מה היובל היום אנחנו לא יודעים. יש שיטות שונות ומשונות. לנו אין כל כך נפקה מינה, בקבלה יש נפקה מינה שהיא דומה לשמיטה. מה דומה לשמיטה? בשמיטה בקבלה לא היו מכוונים איזה כוונות מסוימות, וכן לא היו אומרים בשמיטה, כתוב בזוהר בפירוש, שבשנת השמיטה בארץ ישראל, אני מדגיש, לא בחוץ לארץ, לא אומרים תיקון חצות, תיקון ראה לרחל, כיוון שאין בחייה למעלה, כמו שבת. אז אומרים רק תיקון דעה. אבל תושבי חוץ לארץ אומרים, וכן יהודי הנוסע מפה לשם, שמיטה, שמה הוא אומר הכל רגיל, כדין חוץ לארץ. אבל, ואני מקווה שיבנה את המקדש, הכל ישוב למקומו. גם שמיטה היום, היא לא מדאורייתא, היא מדרבנן. כיוון שאין לנו סנהדרין, ואין בית המקדש. אז אני אקרא ברשותכם כמה פסוקים, כי כך צריך לשתוח בפסוק בתורה. ודבר אלוהים משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושב את הארץ שבת אדוני. אז החלות של שמיטה זה רק כשאתה בא לארץ ישראל. חוץ לארץ אין לי דין שמיטה. 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך, ואז אספת את תבואתה. מה, התורה מחייבת אותי שיהיה לי, אם יש לי שדה שאני אזרע אותה? לא רוצה לזרע אותה. הייטק, אני אגדל פרות, עגלים, מגדל כבשים, תרנגולות. זה לא, לא רוצה לזה, לא חייב, אלא הכוונה שאם אתה זורע אז בשש שנים כן תזרע, אתה זומר את הכרם שש שנים כן, אבל בשנה השביעית זה כאן צריך זהירות. שבת שבתון יהיה לארץ, הארץ צריכה מנוחה. עכשיו מה הסוד פה? יש פה סוד, דבר נפלא מאוד. תראו שהמשך התורה גם אומרת את הסדר, ואחר כך מדברת גם על היובל, ואומרת שיובל היא שנת החמישים שנה, כי יובל היא ושבתם איש אל אחוזתו, ואחר כך יש דינים של... עכשיו, אני מדלג רגע ועובר לשלישי, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, ושבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. זאת אומרת, בשנה השישית, ערב שמיטה, אתה זורע, אתה קוצר, אתה הכל נושא רגיל. שישי. אבל יוצא לך פי שלוש. כך התורה אומרת, יש לך של שישית, יש לך לשביעית, יש לך גם לשמינית, לשנה הראשונה הבאה. למה? כי בשנה הראשונה הבאה אני לא יכול לזרוע. מתי אני צריך לזרוע? בחורף. מתי אני קוצר? עכשיו בקיץ. תורים, מה שמם וזכרם אל העזתים. הקדוש ברוך הוא ינקום מהם. היום למשל, הם שרפו לנו כמה עשרות דונמים של חיטה. עכשיו, למה אני צועק על זה? כיוון שתדעו, נפקה מינה היום בהלכה, וגם לגבי ברכות, ידוע שאם אדם אכל, למשל, מזונות של חיטה של חוץ לארץ, חותם על הארץ ועל המחיה. אבל אם אכל מזונות של הארץ, על הארץ ועל מחייתה. כן, תראו בסידורים, יש בסוגריים. מה עושים היום? היום הגענו למצב, אני זוכר שהייתי ילד, זה היה 50-50. 50% מפה, 50% משם. אבל פה מה לעשות? המדינה שלנו לא אכפת לה. הם מעניין אותם כסף, כסף וכסף. והם מדברים על החרדים. הם הרסו את החקלאים. ממש הרסו אותם. החקלאות היום כבר לא עובדת. זה לא מעניין אותם, אתה מדבר איתם, אומר לך, יש, אני מביא מלפפונים מטורקיה, קישואים מירדן, צנוניות לא יודע מאיפה, פרחים מהולנד. היום הכל יבוא. חוץ מדבר אחד מאוד מעניין יש, פפריקה. שאל אותי מישהו, הפפריקה, תמיד היינו אוכלים פפריקה, שמים בה חמין, שמים בה אוכל. פפריקה, לא צריך, יודעים שלא צריך לעשות מעשר. למה? פפריקה זה יבוא מהונגריה. עכשיו לכן כל רב שפוסק הלכה צריך להיות מעודכן מה קורה בשטח. פפריקה מיובאת מהונגריה, מביאים. היום התהפך הגלגל. בהונגריה כבר לא מייצרים פפריקה ולא מייצאים לשום מדינה. הגענו למצב מדהים שפה בארץ מגדלים פפריקה. ממה עושים את זה? מגמבה. זו הגמבות שאתם רואים בשוק. זה אדומות, כמעט שחורות, משהו, שובחים. לוקחים את זה, יש להם כל מיני שיטות לייבש את זה, תוכנים. היום ישראל מייצאת להונגריה פפריקה. זה לא משנה פפריקה מתוקה או פפריקה חריפה. זו פשוט... חריף, זה בלי חריף. זה עשה אותה תימני, זה עשה אותה אשכנזי. אז נפקא מינה שהפפריקה של היום צריכה מעשר. לכן אם אדם קונה פפריקה בתבזורת מהשוק, צריך לעשר. או יעשה דבר אחר. יש שיטה שאני עומד ואומר, למשל אפילו היום, עכשיו תגידו, אני מתנה מראש שכל מה שילך לאיבוד, מכל גידולי הקרקע, זה כולל הכל, תבלינים, פירות, ירקות, מיובשים, טריים, קפואים. לא צריך להגיד את זה. אני אומר כל הסוגים, רק אני אומר לכם מה אני מתכוון. אני מראש מודיע שכל מה שעתיד להיות, ללכת לאיבוד, הרי הוא תרומה ומעשר, כפי שצוותה תורה ותקנו לנו חכמים. ואז אתה ניצל, מדוע? הרמב״ם כותב בהלכה, אם אדם אוכל דבר שהוא לא מאוסר, או אפילו לחם שהוא לא מופרש חלה. ושתדעו, אני אומר לכם את זה באחריות, 99% מכל מיני המאפה שיש לנו היום הם לא מופרשים חלה, והם שקרנים וכותבים מופרש חלה כדין, כדין של אבא שלו. אחר כך היא אומרת לי, למה אתה מדבר על היועץ המשפטי? רבה אותו. אז הבנת? ולמה? מה הם עושים? תשאל בזה. אני ביררתי את זה כמה פעמים, ואני מתעדכן מפעם לפעם. אתה הולך לאנג'ל, אתה הולך לברמן, אתה הולך לאבי חייל, אתה הולך ל... איך קוראים לזה? המסביע, מה יש לכם פה באזור? הרי גם לפה מגיע אנג'ל וברמן. מה הוא עושה? אם בכלל לא עושה, בראשון הוא מוציא חלה, ואחר כך אין חלות. אין, לא מפריש חלה. כשאתה קונה חלה לשבת, זה לא מפרש חלה. איך אני אוכל את זה? אז מה אנחנו עושים? מראש אני מתנה פעם בשנה. הנה היום, אדם כל אחד יאמר בפה שלו. אני מתנה שכל פירור שיפול מכל מין מאפה שאני אוכל, אני מראש מודיע שחלה כמו שהתורה ציפתה. וכמובן, וחלה זה דאורייתא. ולמה? הרמב״ם כותב, מי שאוכל לא פרש חלה, לא פרש מעשר, חיה מיתה בידי שמיים. מי רוצה להיכנס לבעיה כזאת? בעיה חמורה מאוד. ועל זה אף אחד לא מדבר. לא מדבר, זה טרנד. היום זה אופנה. יש רבנים מדברים על איזה נושא, והוא מדבר על איזה נושא, והדברים העיקריים, המציאותיים בשטח, לא מדברים על זה. נשאר להם רק עם רבי מאיר, זה כן הפטירה שלו, הוא אומר זה כן הפטירה שלו, ויש לנו זה. תפסיקו לקשקש לנו במוח, די, הוצאתם לנו את הזה, או חץ וקשת, ורק בעומר צריך לראות. אין איזה מקור. כתבתי בראשונים, במקורות. באחד מביא לי איזה 9-10 אדמורים, בוא אני אביא לך 150 אדמורים שעושים, הם משעמם להם. אז הם עושים הכל, מה אני אעשה? אני אחראי לכל מה שכל אחד עושה, הם מכפתים לדו. איפה יצא חץ מקשת? זה כתוב בזוהר, זה כתוב במדרש, זה כתוב בפוסקים, זה כתוב בספרי המנהגים? לא. אז די, תשגרו אותנו, די. תעשו מה שצריך לעשות. למה אף אדמור לא מדבר על פרשת חלה? ועכשיו בואו נגיד לכם יותר מזה, פיתות, אשתנור, אני ביררתי את זה. שאלתי אותו את הבעל המאפייה, תגיד לי, יש לך תעודה של העדה החרדית? טוב, עדה חרדית, אין יותר מהעדה החרדית. תגיד לי, המשגיח בא? אומר לא. פעם בבוקר הוא בא והלך. כמה עיסות עשית? אומר, אני לא יודע. למה אתה לא יודע? כי כל 3 דקות הוא עושה עיסה חדשה. אז תגיד לי, הנה כל עיסה חדשה, הוא עובד עם השעון, ואף אחד לא מפריש מעשרות. עכשיו לא רק זה, זה הבפלים, זה הקרקרים, זה כל מה שאתה אוכל. אותנו לימדו, שהייתי בגיל 5, אני זוכר, שאתה לוקח איזה בפלה, אתה לוקח איזה, אז בזמננו היה אפילו בפלה, אבל היה ביסקוויט, היה זה, תוריד פירור קטן בגודל נמלה, תגיד, הרי זו חלם, תזרוק את זה הצידה בפינה, תבוא ציפור, תאכל אותה. תגיד, לא, שלום, תמסיר דשת שלום לארון הכהן. אז ככה עושים. אובלטים, כל דבר מאפה. אתה מוציא בהתחנה פירור קטן, אבל בשבת מה אני אעשה? אני מספיק שקרא לשם, כך כתוב בגמרא, הרמב״ם פסק להלכה. אני בא לאכול מין מאפה, ואני לא יודע אם זה מפרש חלה. אבל היום אנחנו כן יודעים שזה לא מפרש חלה. אז מה לעשות? אז אני מראש, לפני שאני מברך, אני אומר, אחד קרקרים שיש למטה, או הפירורים שיש למטה, אני קורא לו שם חנה, ואני לא אפריש אותה עכשיו, כי בשבת אסור להפריש. ואחרי שבת אני לוקח את זה, תזכור, תיקח, ותשרוף או תזרוק, אבל פירור קטנטן. האשכנזים מחמירים מצד אחד, פרשת חלה הם מוצאים כזית. לא צריך כזית. לנו מספיק, הגמרא אומר בפירוש, חיטה אחת פותרת את הקרי. הוא קצר חצי טון חיטים. מוציא חיטה אחת, פתר את הכל. אז חיטה אחת פותרת את הקרי. זה הלכה. ולכן אדם מזהר מאוד בדיני תרומות ומעשרות, שלא להיכנס לזה. שיום השם ישמור כל מיני מקרים, כל מיני דברים. מי יודע איזה תקלה הייתה? אף אחד לא יודע. השם יצילנו. לכן מראש האדם מזהר. ולכתחילה יפריש תרומה, יפריש חלה, מכל מין מאפה שהוא אוכל. כך עושים רעש עם אנשים, מפרישות חלה, שימו את הידיים, שימו את הרגליים, את העיניים, עוד מעט יוצאו את העיניים, ישימו גם את המשקפיים, את האוזניות, את מה לא. ישימו על החלה ותברכו ותעצמו עיניים ותבקשו. מה אתם, איפה אתם משגעים את האנשים? מה שצריך לעשות אתם לא אומרים להם. היא אוכלת אחר כך לחם בבית, היא קונה פתאום איזה בגלה, או קונה איזה בגט, או קונה איזה, אני יודע מה. זה לא הופרש חלה. לא הופרש חלה. יש שם תעודה, בסדר, תעודה. מה התעודה? זה חתיכת נייר, תלויה שם. זהו. ותבדקו אותי אם אני טועה, בבקשה. אותו דבר, התקלה השנייה שיש, סליחה, שאני... התקלה השנייה, בחזקת חלבי. מה זה בחזקת חלבי? זה חלב גמור. אני אגיד לכם מה. אני ביקרתי אישית בכמה קונדיטוריות, לא אחת ולא שתיים, ובכמה אזורים. טוב? אפילו בחולון ביקרתי. ובעוד מקומות. אתה רואה שמה, הרי יש לו שמה, תנור, זה כמו איזה מקרר ענק, עם דלתות זכוכית. אתה לא יכול לגוע בידית, אתה היית שם פעם? בוא ניקח אותך. באזור התעשייה, לא אזור התעשייה, איפה שאתה רוצה. תפתח, הכל היד, היד שלך תהיה שמן, מה? חצי מיליארד חיידקים ידבקו לך ביד. אתה צריך אחר כך לפי הרופאים לשפשף רבע שעה את האצבעות. זה הכל, מה מרגרינה? חמאה, גבינה, חלב שנחלב עוד מהפרה של פרח. יש שם עוד. ומזמן אנטיוכוס. הכל. עכשיו באותו תנור, עם אותם ידיים, פותח הפועל, יש לו זמן? איזה זמן? ואיפה משרד הבריאות? אין משרד הבריאות. תשאל את ניצמן. הוא פותח את הדלתות, מכניס, בהתחלה הכניס שם כל מיני עוגות חלביות עם גבינות, אחר כך הוציא את זה, הכניס שם עוגות מזרחיות. הוציא את זה, הכניס לקח. הוציא את זה, הכניס, איך קוראים לזה? זה שעושה בבטון, בבטן. בטן, בטון. מה? לא, לא ברגס. זה המלופלף, המעוגל הזה, הם קקר. רוגלח, רוגלי, רוגלי, בסלי, רוגלח. כן. אז שם יש. והכל חלבי. אז יש כאלה חסידים, הוא כותב לך בחזקת חלבי, משגע את העולם. מה זה בחזקת חלבי? זה חלב. זה נגע בחלב. אותו דבר בחזקת בשרי. ובאותו תנור, באותו סיר, בישל בשר, ואחר כך שם צ'יפס. אותו שמן, הוא תיגן בו קציצות. אני ראיתי, הייתי בבתי מלון, והלכתי לראות. לא מספר לכם מה ששמעתי. הוא מתגן, יש לו אמבטיה, זה קוראים לזה. את ראית את זה? זה פי שלוש מהשולחן שאני יושב לידו. פי שלוש, אמבטיה. וכולה, אתה יודע, פעם אני ראיתי איך שמגרדים את זה לפני פסח. למעלה מקילו שומן יצא מהצדדים, ועדיין לא נוקע. יענו, הוא מנקה את זה לפסח, כעד היום מעלה, זה פסח. ואז באותו שמן הוא מתגן את הסיגרים, שזה חמץ גמור, הוא מתגן את הקובות, שזה בשר גמור, הוא מתגן את הקציצות, הוא מתגן את כל מה שבא לו, בשר, הכל, 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 הכל. אחר כך באותו שמן הוא מתגן פלאפל, הוא מתגן צ'יפסים. עכשיו, איך יוצא הצ'יפס טוב? לא כמו אצלך בבית, יוצא כולו כמו איזה... הוא מעוך וכתות, קראנו את זה שבת שעברה, ונתוק וקרות. ומה הם עושים? הם עושים תחבולה. מכניס את הצ'יפס, מכניס אותו לאש, ככה לדקה, דקותיים, מקבל ככה קצת צבע, מוציא אותו החוצה. אחר כך הוא מחזיר אותו, חצי שעה פעם שנייה, הפעם הוא יוצא יותר מוצק. אתה אוכל אותו איזה צ'יפס. אבל כמה בשר, איזה בשר היה שם, מי תיגן שם, בגוי תיגן את זה, בישולי גויים, כולו. בקיצור, הוצאתי לכם את החשק לאכול היום, אז אין כמו לאכול בבית, תקנה קוטג' וקצת זיתים, ויש טוב שיש קצת פלפלים היום, ושרי, תחתוך ככה, ותוכל. לא, ומה נעשה? ומה לעשות? זה המצב. אז נחזור לפרשה שלנו, רבותיי. התורה מספרת לנו שני דברים. בואו נראה מה התורה מבקשת. כדי שנעורר את הגעגועים של הקדוש ברוך הוא אלינו, שיחזיר אותנו למקומנו. קודם כל, שנה שביעית, אסור לזרוע, אסור לזמור, אסור לעשות כל דבר שיגרום שיצמח יותר טוב. זאת אומרת, הגמרא, המשנה למעשה, חלקה בין אם אני עושה איזו פעולה לקיים, זאת אומרת, יש לי עצים, ואני חייב לגזום אותם, לא לגזום אותם, יש צרות שם, לא יוציא פירות טובים. אז כל מה שאני עושה לקיום, שלא יתקלקל מה שיש לי, מותר. אבל כל מה שאני עושה להשבחה, שיהיה יותר טוב, יותר משובח, זה אסור. למה? כי אתה גורם שהאדמה תעבוד יותר, והאדמה צריכה לנוח. אז זה בשביעית. ירקות אסורים. גם ירקות שצמחו מעליהם, נקראים צפיחים, מדרבנן הם אסורים. שמעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, שבוע הבא, כמו הלילה, אנחנו נעשה לו הילולה בעזרת השם, נשמח ונגן. אתה לא תצא ידי חובה שבוע הבא עם המצלתיים שלך.
זה גיטרה, כבוד הרב.
אם לא גיטרה, אם אתה לא מביא כינור וקנון וטוף שמערכת טופים, לא אחד, ואני לא יודע מה, אז אין פה זה, אני לא מסכים. מה?
לא,
אוי בבו. העיקר שהאיראנים, הכסף שלהם יורד. הנפט שלהם ירד. אתה יודע, הם היו מוכרים ממה שבם בזכרם לפני שנה 170 מיליון חביות נפט ליום. אתה יודע? 80% מהכלכלה שלהם זה נפט. היום הם הגיעו בקושי ל-40 מיליון חביות ליום. אין להם כבר להם לאכול. והכל בגלל שהתחילו איתך. אם היו מתחילים איתו, היו מתים כולם. אז בעזרת השם, אנחנו מחכה אותם. וגם אור אדואן, הלירה שלו ירדה ל-30%. כבר אין להם מה לאכול, אין להם כבר כלום. צריך חמוצ'ו. שיקח אליו את היועץ המשפטי. טוב, בוא נחזור. אז זה שביעית.
רבי שמעון
ספיחים. אז רבי שמעון ספיחים, יפה. הוא מזכיר אותי. מה היה רבי שמעון? רבי שמעון טוען שאם במשנה היה מחלוקת בינו לבין חכמים. החכמים אמרו ספיחים אסורים. מה זה ספיחים? מה שגדל בקרקע, הרי כשאתה לוקט, נגיד את המלפפונים, את הקישויים, ואת הבבינג'ן, אתה יודע מה זה בבינג'ן, הצילים ועוד, תירס, אז נופל לך זרעים באדמה, וזה צומח לבד בשנה הבאה. זה נקרא ספיחים. חכמים גזרו שזה אסור, האמת זה מותר. אבל חכמים גזרו, למה שלא יבואו כעת להקל, ויגיד זה ספיח. אז גזרו על זה. רבי שמעון מתיר, אומר מותר. מעשה היה תראו כמה חסידי רבי שמעון, שיום אחד היה הולך בדרך, וראה איזה איש אחד מלקט ספיחים בשביט. אמר לו, מה אתה עושה? שמיטה. אמר לו, אבל כבודו מתירן. הרב, אני שמעתי את רבי את המדרש מתירן. מה עונה לו רבי שמעון? ולא חבריי חולקים עליי? אני סובר זה מותר. אבל חלקו עליי ואמרו שאסור, זה אסור. וזה הסית צדיק. זה צדיק אמת. אז הוא אמר לו, לא, מה, אני סומך עליך. נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. בקרוב אצל נסראללה. החבר שיורה של מורני, איך קוראים לו, הוא אמרת? נו, לא דף, דף זה הרמטכ"ל, יש שם המנהיג, סינואר, סינואר, תערפו? סינואר, יאיה סינואר. פולסדנורה? פה מספיק, יש, בבית הכנסת יש פה אנשים צדיקים, בהבל פיהם יארגו אותו. מה קרה לך? אז בקיצור הדברים, זה היה מעשה רבי שמעון. אז עכשיו יש מיטה, שבע שנים. ולמה התורה צפתה? יש הרבה טעמים, למעלה מ-30 טעמים כתבו הפרשים, כי לא מפורש בתורה מה הסיבה. עכשיו יש הרבה טיפשים, מה הם אומרים? שהאדמה צריכה לנוח כדי להוציא פירות יותר משובחים. זה שקר. באיפה ראיה שזה שקר? כי באמת, מבחינת טבעית, אדמה שזרעת אותה השנה, הוציאה לך 100, שנה הבאה היא תוציא לך 80-90. אחרי שנתיים היא תוציא לך 70. אחרי 4 שנים היא תוציא 50. אחרי 6 שנים היא תוציא לך 30%. זה הולך ויורד. ולכן מה הם היו עושים? הופכים את האדמה כל שנה. וגם מזבלים אותה, מדשנים דשן. זה דבר, היום כל מי שיש לו עציצים בבית, הולך למשתלה, קונה בקבוק של דשן, שם. אז הדשן הוא עושה את ה... אבל כאן, אתה רואה, בלי דשן, בלי כלום. האדמה, רבותיי, שנה ראשונה, שנה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, מוציאה, שישית צריכה להוציא 30%. לא 30%, הוציאה 300%. פי 3. סיפרתי לכם פעם על מור אבי עליו השלום. תפשין יוטט. כמה שנים עברו?
60.
בדיוק 60, עגול. לפני 60 שנה, הייתי ילד קטן, היה שמיטה. תפשין יוטט. יענו זה נקרא לפי הגויים 59, נכון? עליי ריבוזיון שלהם שקץ ושרץ מה שמם בזכרה באו לינה קדושה מארץ ישראל משוגעים, ממש משוגעים. אז בקיצור הדברים עולה נפש. לא, אני לא יכול להסביר שום הסבר אחר. זה עם תרבותי. איפה אתם פרופסורים? איפה המשוררים, אנשי הרוח שידברו, מה קורה כאן? מה זה? מה זה? קרקס. קרקס. שמעת מה היה ברוסיה? אני אספר לך סיפור. תראה כמה אני אוהב אותך. אתמול או שלשום ברוסיה, תשמע רגע, תוביל בלק, היה ברוסיה אחד מאלף נחשים. רוסי.
ברוסי?
מה שמו משוגע? היה לו נחש פיתון, אולי 4 מטר, 5 מטר.
נחש עושה ברוסיה.
ולקח אותו בקרקס. תשמע רגע, איך הסבלנות אתה? לא יודע מה אכלת היום. אז הוא לקח את הנחש ועשה בבמה הצגה, לקח אותו והתחיל לגלגל את הנחש. דאבדיל, אנחנו עושים בבוקר עם תלית, זורקים אותה לימין, אחר כך זורקים לשמאל. הוא לקח את הנחש, שם אותו על הצוואר, תלה אותו, עכשיו יענו זה צעיף, וסובב אותו לכאן, סובב אותו לכאן, אחר כך עשה עוד סיבוב, 3 סיבובים, והתחיל להראות לאנשים, והוא משחק בנחש, תופס את הזנם מפה ואת הראש מפה. ופתאום הוא שכב, הם חשבו שזה חלק מהמשחק. והנה הוא מתחיל, מסריטים אותו, מתחיל להרים את היד, יענו רוצה להגיד הצילו. הנחש התחיל להדק אותו, תוך חצי דקה מת, פרחה נשמתו, אם היה לו בכלל נשמה. ואז רצו מהר העוזרים, מוציאו, אבל כבר הוא היה גביע. אז זה הגויים, זה דרך הגויים, הגויים. אז בשנת תשי"ט היה שמיטה. ערב שנת השמיטה, מורבי עליו השלום היה זורע בגינה של הבית, היה זורע חיטים לפסח. עכשיו, כמו עכשיו, היה יוצא בקמה, מאחל חרמש בקמה, שיבה, אומרת הגמרא, אל תקרא בקמה אלא בקומה. החיטים היה יוצא כמו עץ בגובה העיניים. אני זוכר אותו שהיה עומד, הוא אומר, תראה, תראה, תראה איך החיטים הגיעו עד לכאן. איך היה החיטים? קוצר אותם, עכשיו בסוף אייר, קוצר אותם, דש, ואחר כך אוסף חיטים, היה יוצא 7 קילו נטו חיטים. גינה קטנה, 7 קילו חיטים. והיו שומרים, אמא עליה שלום, אתה שומרת את זה בסק של בד, ושומרת את זה בבית, לפני, אחרי פורים, רק היה יוצא פורים, מוציאה את זה, חכה, יש יום שמש, היה בבית סיני, סיני הזה מגש, אבל כבד, זה נחושת, עגול. אתה שמה שם את החיטים, בשמש, ובוררת אחד אחד, שלא יהיה בו לא חור ולא נקב, ולא תולעים, ולא איזה חלילה, יש לפעמים, איך זה נקרא? לא חרקים, שהחיטה נרכבת, ולא ריקבון. מנקה אותה. אחרי זה היינו טוחנים, זה עבודה, כמעט שבוע, לטחון. ביד, רחיים של בזלת, בגודל כזה, עגול, ופה באמצע, לא, אל תשען לי. זהר, אני, יש לי פה אקדח, סודי. דרבאלה. לא, זה לא מה. זה חומר סודי יש שם. אתה שומע? ושמים את החיטים באמצע ומסובבים. ואם אתה לא שם איזה מגבת על היד או עוטף את הידית בבד, כל האור הזה מתקלף. כי אתה מסובב ומסובב ומסובב, צריך לסובב לאט ולא במהירות, במהירות יוצא חתיכות גדולות. לאט לאט יוצא זה, ואסור לדבר. למה? יעוף רוק, יהיה חמץ. עכשיו, כל החדר בבית מתמלא אבק. היה שעון קיר, הם חסה אותו בבד. היה זה הכל. והיינו הפנים שלנו, הכל נהיה לבן. עכשיו, זה לא מספיק פעם אחת. צריך 3-4 פעמים עד שזה נהיה קמח. ואחרי זה מנפים, יוצא קמח. והקמח הזה עושה ביד, הכל ביד, מההתחלה עד הסוף. היינו זורעים את החיטים מתי? בחשבן. אחרי שמחת תורה בשבוע, שבועיים, חורשים את השדה, הופכים את האדמה, עם מעדרים מקושים, ואז האדמה יפה ככה, אתה רואה איזה יופי. לוקחים חיטים, שומך ביד. תגיד, הרי אני זורע לשם מצאת מצמה. לא צריך להגיד את זה. מספיק לקצור או לזה, אבל ככה בשביל שיהיה זה. והיינו זורקים, עכשיו באים ציפורים, יש להם אוכל חינם, באים מפרס, עד אצלנו, מה למופת? אז מה עשה? עצינו את ה... לוקחים, כל הביצים שהיינו אוכלים מפסח, היינו שומרים את הקליפות. ואז שמים מקל, איזה דבר, ושמים את הקליפה, רואה את זה הציפור, לא מגיע. כל איזה חצי מטר, חצי קליפה של ביצה. מה הסוד? אני לא יודע עד היום. ואז היה צומח, אחרי יורד גשם, איזה יופי. ומתחיל לנבות לקראת שבט אדר, אתה רואה כבר ירוק, מתחיל לנבות, אחר נהיה שיבולים, בפסח זה שיבולים ירוקים, אייר, מתחיל אייר, זה מתחיל לצמוח ולצמוח, בראבו עליך, בלי ויטמין, בלי כלום, איזה יופי. ואז בקראת סיוון, קוצרים, הג הקציר. וזהו, ככה היה. שנה, שנת תפשין יוטט, אמרתי לכם, היה, הוא זרע, ראה, יצא, חיטים גדולים, יפים. רוצה את הכל, אמר, לך נשקול את זה. שקל 21 קילו. זאת אומרת, כל שנה מוציא, האדמה מוציאה 7. עכשיו, זה נגד הטבע. כי האדמה כבר עייפה. אז זה ועשת את התבואה לשלוש השנים. זה סיפור מבית אבא, מעשה שהיה. אז זה, תראו כמה העניין הזה נפלא מאוד. אז זה לגבי שמיטה. השמיטה זה לגבי קרקעות, שלא לעבוד ולא לזרוע. להשקות מותר, שוב, בתנאי שאני משקה במידה שהעץ לא ימות. ויהיה ויוציא פירות. אבל לשבח את האדמה אסור. וכן מועדין, יש בעיה לגבי, למשל, אם רוצים לעשות גינה. מטעם העירייה, למשל, עושים. למשל, בואו אני אגיד לכם את האמת, היה לי פעם שאלה, בזמן שבנו את מודיעין עילית. וכן, אני אומר לכם, אין דתיים היום במדינה. הם שלושה היזמים, הם, היה צריך לעשות גינה באמצע הכביש בין הנתיב הימני לנתיב השמאלי, הם עשו וזה, נתנו הוראה לאיזה ספרדי, אחד מסכן, אצלם הספרדי זה גוי. כן, הוא בא לשאול אותי, אמרתי, הוא עשו. שאלתי כמה חכמים, הוא עשו, שאלתי את מרן, אמר לי לא. אבל הם עשו. עשו, חייבו אותם. משרד השיכון, אותם כסף ממן, והם גם גנבו את משרד השיכון, לא משנה כרגע, עכשיו בוא נעזוב את זה פעם אחרת. טוב, אז בקיצור הדברים, זה שמיטה. כל שבע, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. בספרת לך שבע, איך כתוב?
שבע
שבתות, לא שבתות. שבע שבתות שנים. שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. ואז מה עושים? ביום כיפור, מעבירים שופר. מה פירוש? כמו מה שאנחנו עושים בראש השנה, היינו עושים גם ביום כיפור. בראש השנה יש תקיעת שופר, רגיל, כמו כל שנה. ביום כיפור, מוסיפים עוד 3 ברכות, כמו בראש השנה, במוסף של יום הכיפורים, תוקעים בשופר, ברגע שתקעו בשופר, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, תשובו. מה זה עושה? כל עבד יהודי שנקנה לעבד, או מכר את עצמו לעבד, יוצא אוטומט לחופשי. אז הגמרא שואלת, מה קורה? אבל בראש השנה הוא צריך לצאת. מתי זה יובל? מראש השנה. אז מה אתה אומר ביום כיפור? הוא אומר, לא, תשמע, חכה רגע. בראש השנה הוא מפסיק לעבוד. איך שנכנסת השנה החדשה, הוא אוטומט משתחרר. יושב, אוכל, שותה, אבל לא הולך הביתה. אוכל אצלך ומניה כמו אדון. כמוני, כמוך. כל הימים ביום כיפור הולך הביתה. אז ביום כיפור מה ייקח? מזוודות, ייקח זה, שני חיני המכין את המזוודות, ואם הבית שלו קרוב הולך, ואם זה בעיר אחרת, מוצא כיפור נוסע הביתה. לא רק זה, גם האדמות שאדם מחר היא חוזרת. שנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. מה פירוש? הרי ארץ ישראל התחלקה לשבטים. יש לנו את המפה. יהושע בן נון עליו השלום, הוא חילק את הארץ השבטים. זה נחלת ראובן, זה נחלת שמעון, נחלת יהודה, למשל יהודה ובנימין. יהודה זה חברון, מבאר שבע ועד ירושלים, זה ארץ יהודה. ירושלים, בדיוק איפה הר הבית, משם מתחיל בנימין. דוגמה, כביש 443 אנחנו נוסעים בו, זה בנימין. כל היישובים, כולל הבית של אבו מאזן, הוא אבו מאזן, זה בנימין. חכה, בנימין יבוא, יראה לו מה זה. כל זה ארץ בנימין. אחר כך, אפרים, שכם, זה אפרים. וכן, אז זה הדרך. עד שאתה עולה למעלה, אזור חיפה, זה זבולון. עד היום, משטרת זבולון, איפה זה משטרת זבולון? מחוז חיפה. אחר כך, אתה עולה עוד יותר למעלה, לכיוון צפון, אזור החולה, אזור... איך קוראים לכביש הצפון שם? ושם בדרך כל מיני יישובים קטנים, ברעם וססה וכל זה, שם זה נפתלי, לא נפתלי, סליחה, שם זה אשר, אשר ומי עוד? ברח לי מהראש. לא, רגע, סטנה, הוא צודק, הוא יש צדק בדבריו, אבל נסביר את זה, נעשה תיקון קטן. עכשיו, טבריה, כל אזור טבריה והכנרת זה נפתלי. רגע, דן זה פה, איפה חברת דן? פה. גוש דן, חולון, זה כאן, איפה שאנחנו יושבים היום, זה ארץ דן. עכשיו, דן היה עד אשדוד. אבל מה הצרה? אשדוד שמה פלסטינאים. מאז הם תמיד צבלנו מהם. תפתח ספר שופטים ותקרא. כל פעם עושים חבלות, שריפות, בלונים, ימח שמם, ועבד זכר אמא של האמא שלהם. והיו עושים צרות לדן. דן בסוף נמאס לו. הרי היה שמשון. שמשון עשה בהם שמות. הוא היה באשקלון, נכון? היכה בהם. ואיפה הוא קבור? ליד בית שמש. זה עד בית שמש, דן. כולל האזור הזה. מה עשה אשתאול בדיוק? ושם דן עלה, תקרא בספר שופטים, עבר לצפון. ולכן יש את הנחל דן, מה שנקרא נחל דן, והקיבוצים שיש בצפון, זה דן הוא עשה העברת דירה. זה מה שהיה. אז שאר השבטים, כל אחד במקומו, כבודו במקומו מונח. בעזרת השם יחזרו. אז מה היה קורה? למשל, אדם מוכר אדמה שלו, של אבא שלו, של זה ירושה, כי כולו תיסוב נחלה ממטה אל מטה. מוכר אותה, ביובל אוטומט חוזרת לבעלים. אז תגיד, מה, איפה הצדק? יש צדק, בוא נגיד לך. מי שהיה מוכר אדמה, ויודע עוד כך וכך שנים יש יובל, לפי זה היה עושה חשבון כמה משתלם למכור וכמה זה עולה. לפעמים היה רוצה, לפעמים הוא צריך את זה, לפעמים לא. זה כמו שיש להבדיל היוון. היום האדמות פתאום נהיה מנהל מקרקעי ישראל, נהיה שלהם טבע עבור, והם מחייבים אותנו לשלם. היה כל שנה הם צריכים לשלם, אני לא יודע איך זה אצלכם, אצלי זה ככה היה, כל שנה שולחים לך תשלם, היוו, דמי זה. שנה אחת אמרו, תשמע, בוא תשלם ל-49 שנים, הם גנבו את זה מהתורה. ואתה תהיה שקט, שלב, וזה שלך. שילמתי. איפה הקבלה? לא יודע. אגיד לכם את האמת? לא יודע. לא משנה. אז בקיצור, זה היה הסדר, זה בעיקר עבדים ואדמות. זה יובל. היום אין לנו יובל, ויש, אמרתי לכם, חמש שיטות. מי שרוצה יפתח ספר סדר הדורות, שם הוא מביא שיטת הרמב״ם, שיטת הרעבד, שיטת הרמב״ן, שיטת הרשמה, כל השיטות, כל אחד צובר מאיפה, אז זה לפעמים מתנקש, יש הבדלים של שנים באמצע, כי מאיפה אתה סופר ומתי אתה סופר, ואין איזה משמעות, היום אין שום משמעות לעניין היובל, וגם לגבי מנוחת האדמה, לא, גם יש מחלוקת, האם היובל נספר מחדש או לא, כלומר, אני ספרתי 49 שנים, נכון? שנת 49 הייתה שמיטה, הרי כל שביעית זה שמיטה. השבע, 14, 21, 28, 35, 42, 49. הנה שבע שמיטות. 50, יובל. עכשיו השאלה יובל, נספרת בסריה החדשה, או היא סוגרת קבוצה של 50? זה מחלוקת. במחלוק. לכן גם כן יהיה לנו שיטות שונות בהישוב היובל, אבל היום אין לנו נפקה מינה בהישוב היובל. לכן התורה אומרת, והישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. זאת אומרת, הוא עושה איתו כיזוזים. כמה שילמת עבור האדמה, אדמה עולה כך וכך, והנה פתאום אני מחזיר לך, אז הוא נותן לו את העודף, מחזיר לו את העודף, ושב לאחוזתו. אבל יש דינים של בית חומה ויש דינים של בתי ערי אחוזתם, זה עניינים אחרים. אחר כך התורה, סליחה?
תיקון רחל ביובל יודעים?
אומרים הכל רגיל, אין, כי אנחנו לא יודעים מתי יובל, יש כמה שיטות, אנחנו לא יודעים מתי יובל, ולכן אנחנו עושים הכל רגיל.
עכשיו, שנת שמידה זה שנת קדושת שקדושה, נכון הרב?
כן.
עכשיו, לגבי כל התפילות, לגבי השיעורי תורה, הגענו שם איזשהו מעלת
תורה. יפה! שאלה מדהימה. שאל אותי כעת, אם שמיטה, יש מעלה גדולה במה שאדם עושה בשנת השמיטה. שבתות, תפילות, לימודים, כן. זה פי שבע, לפי הקבלה, הוא מתקן בכל שנה את הספירה של אותה שנה. למשל, שנה ראשונה אחרי שמיטה זה חסד, שנייה גבורה, שלישית תפארת, רביעית נצח, חמישית הוד, כמו בספירת העומר, שישית יסוד. שנת שמיטה הוא מתקן במלכות. מה זה מתקן במלכות? הוא מתקן את כל השש שעברו, פלוס השביעית הזאת, זאת אומרת הוא מתקן בכל יום פי שבע ממה שהוא מתקן בשאר השנים.
זאת אומרת, יוצא מפה שלאו דווקא בחודש אלול או בעשרת ימי תשובה שמתקנים את כל הזה.
לא, יש עוד, זה מערכת שונה. זה מערכת מקבילה. זה יש פסי רכבת, כל אחד יש לו את המסלול שלו. יש מסלול של שמיטה. מסלול של שמיטה אומר שבשנת השמיטה אתה מרוויח פי שבע בכל מצווה, בכל לימוד תורה שאתה עושה, ולא רק זה, אתה מתקן את השש שעברו. תודה ששאלת. אחרי זה התורה מצווה אותנו, כי אמוך אחיך ומת הידו עמך והזקת בו, גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. אז התורה מצווה אותנו לא לקחת ריבית. אבל בא אלי לזקן ועשה פרוזבול. מה זה פרוזבול? כמרה אומרת, ראשי תיבות, פרוז בולה ובוטה. פרוז זה תקנה לעשירים ולעניים. העשירים יש לו כסף, עכשיו הכסף שלו הולך לאיבוד, כי בינתיים הוא יכול לקנות איזה אדמה או לקנות איזה סחורה ולהרוויח עליה. עכשיו הוא רוצה להלוות אותה למישהו, הוא אומר, תראה, זה לא צודק, אתה לווה ממני ואתה מתעסק בכסף, אתה גם מרוויח, אתה מרוויח על הכסף שלי. בא עשה עידן, עשה פרוסבול, זה כמו שותפות גם לשכר גם להפסד. זאת אומרת, אם הוא מפסיד גם זה מפסיד, אם הוא מרוויח גם זה מרוויח, ואז הוא מראש עושה איתו פרוסבול. עכשיו ריבית, צריך לדעת יש בריבית הרבה שינויים, אני אתן כמה דוגמאות, אני לא, כי זה הלכות מסועפות מאוד, אבל כדי שיהיה לנו קצת מושגים בריבית. ריבית מהתורה זה נקרא ריבית קצוצה. מה פירוש? הוא אומר לו, תשמע, אני מלווה לך 100,000, אתה משלם לי 120,000 בעוד שנה. עוד שנה עוד 20,000, 140. עוד שנה 160. זה נקרא ריבית קצוצה, אסורה מן התורה. אבל יש ריבית דרבנן, זה משהו אחר. זה, למשל, הוא אומר לו, אתה אחר כך תיתן לי מה שאתה רוצה, מוסיף לו איזה סכום, זה אסור מדרבנן. כל זה מדובר, כן. לא כדאי לי, אני יודע, יש סברות שמותר עם מחלל שבת ועם זה, לא כדאי להיכנס לזה, כי ברכה בזה אין. ברכה בזה אין. אחר כך, בכלל גם להדוות לו, והוא מתעסק בזה בשבת. אז הכסף שלי הולך, וזה גם צריך מזל, שהכסף שלך ושלי ילכו למקומות טובים, לא למקומות מקולקלים. זה עוד סעיף אחר. עכשיו, יש למשל, בוא נגיד דבר שמצוי מאוד. אני הולך לחנות, לבית מסחר, למפעל, לכל דבר שהוא. אני אומר לו, כמה זה עולה לי? הוא אומר, זה עולה לך, נגיד, 1,000 שקל. כמות של סחורה מסוימת, או מצרכים מסוימים, לך 1,000 שקל. עכשיו, זה בתשלומים או במזומן? אז הוא אומר, 3 תשלומים. הרי ככה הם עושים היום. הם מראש סוגרים איתך מחיר עם אשראי או תשלומים. זאת אומרת, זה עולה 1,000 בגלל שאני משלם ב3 תשלומים או בעוד 3 חודשים. אני אומר לו, מותר לי להגיד לו, וכאן שימו לב, זה מותר. מותר לי להגיד לו, שמע, אני יש לי קש, כסף מזומן. אתה רוצה למכור לי ב1,000? אני אתן לך כעת 800 כעת, ואתה נותן לי את הסחורה. זה לא ריבית. למה? כי הוא מעוניין שיהיה לו כסף נזיל, יהיה לו כסף מזומן. בינתיים הוא קונה בזה. זה מותר. אבל הפוך לא. מה אסור? בדוגמה, אם הוא אומר לי מראש, זה עולה לך 800 במזומן, ואם בתשלומים יעלה לך 1,000. פה זה לא טוב. מה הוא אומר לך? שכיוון שאתה לא משלם לי קש, אתה משלם לי אחר כך, זה נקרא בשכר הלנת המעות. ככה הגמרא קוראת בזה. בגלל שהכסף נשאר אצלך ואתה לא נותן לי אותו, אתה תשלם יותר. זה ריבית. אמנם זה ריבית רבנן, כי זה לא הלוואה גמורה, זה עסק, זה מכר, אבל זה אסור. לכן, הדרך הטובה, שאתה הולך לחנות, ולמשל לפעמים הוא מעוניין יותר, שלא תיתן לו צ'ק, או לא תיתן לו, אני יודע מה, תיתן לו מזומנים, הוא צריך מזומנים. לא יודע מה הוא עושה בזה, מה אכפת לי, אני לא שר האוצר, ולא הממונה על המיסים, אז הוא אומר, שמע, תן לי, אני אעשה לך זה, בסדר, מותר. לכן זה אדם שיזכור, אבל אם אל תגיד את זה לאשכנזי, הוא יתעלף במקום. אני פעם הלכתי לקנות לפני החתונה איזה משהו ואיזה חנות, והייתה שם אישה שוטה. אני זוכר עד היום איזה חנות זה היה, היא כבר לא קיימת מזמן. אמרתי לה, בסדר, אני משלם לך. לא, התחילה לצעוק, היו שם איזה 50 איש, אני לא עושה ריבית. אני אמרתי לה, גברת, מה את רוצה? בסדר, בסדר, זה לא ריבית, קודם כל זה לא ריבית, תפסיק לצעוק. תחילה לצעוק, איזה צעקות. פתאום הם רואים ספרדי, בשבילם זה חצי גוי. סליחה שאני מדבר כך, אבל זה היה המציאות, זאת הייתה המציאות. כן, מה שאלת?
האם מותר אחד ליבד לי סכום של כסף, אחרי שפרסתי את כל הכסף, אני חיבדתי אותו בפתיחת האחד,
או זה ממש לא.
האם זה מותר?
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך נשאל את השאלה הזאת. דוגמה. הרבה אומרים למשל, אסור לי להגיד למלווה אחרי ששילמתי לו תודה רבה. מותר לך להגיד תזכה למצוות, אבל תודה רבה לא. שלום זלמן אומר, זה מותר גם תודה רבה. כי זה כמו טובה. זה לא ריבית, איזה ריבית? יש בגמרא שאם אולי היה אומר לו שלום עד עכשיו, ומרגע שהוא התחיל להדבות לו, אז הוא התחיל להגיד לו שלום, יש בזה קצת חשש. אבל אומר רב שלום זלמן אוירבך, עליו השלום, מה? זה נימוסין. זה דבר מאוד פשוט. אני הולך ברחוב ומישהו הזיז לי את ה... היה איזה ארגז שהפריע לי במעבר, אני אומר לו תודה רבה. מישהו סייע לי באיזה מסע, באיזה דבר, אני אומר לו תודה רבה. גם כאן הוא עזר לי בכסף, עזר לי בזה, הייתי צריך הדבר, ואמרתי לו תודה רבה, אין בכך כלום. גם יש מצווה שתדעו, להלוות יותר מאשר לתת צדקה, הגמרא אומרת. מפני, כך הגמרא אומר, גדולה גמילות חסדים, יותר מן הצדקה. שהצדקה אינה אלא לעניים. אבל הלוואה זה בין לעשירים, בין לעניים. לכן זה הדרך. צדקה זה רק במקרים מסוימים או באיזה מצבים. אבל מה שאין כן גמילות חסדים, זה תמיד ככה העולם עובד. עובד על הדברות, עובד על כל מיני אשראי וכדומה. עכשיו יותר עוד יותר, למשל גמח. אם זה קופה, קופת גמח, ששם יש קופה מסודרת, אתה נותן לו צ'קים, אתה נותן לו ערבויות, אתה נותן לו לא יודע מה, והוא מלווה לך כספים. ואחר כך הוא אומר לך, תראה, אני מבקש, אולי אתה יכול, נהנית, הכל היה בסדר, והכל זה, תן, הוא נותן איזה תרומה לגמח. זה מותר. אני גם היה לי סיפור כזה פעם, אחד אמר לי זה, בסוף, אשתו היא בנקאית, אז אני אמרתי לה שמותר, אני רוצה להגיד את הגמח. תום בבעלה, מה זה אסור? לא למד הלכות, מה אתה רוצה ממני? אתה למדת את ההלכות, מה אתה מתווכח איתי? אז התחלתי להסביר לו, ויש לו ראש קרוב. לקח לי הרבה אנרגיה להסביר לו שכל האיסור של ריבית זה באנשים פרטיים. אבל כאן ברגע שזה הופך להיות קופה ציבורית, ונותנים הלוואות לכל, אני יכול לא לתת ריבית, זה לא ריבית, חוסר שלום. אני לביתי 100, אני משלם 100. אבל אחר כך, אני נותן תרומה של איזה 10 שקלים. תרומה של עוד כמה אחוזים אני נותן, לא בתור תקנון או זה, מרצוני הטוב ומרצוני החופשי, מבלי שידרשו ממני. אין בזה איסור. אין בזה איסור. ועוד יותר, למה זה מותר? רב אלישיב בזמנו אמר, מה? הוא מנהל את הקופה, הוא מחזיק פקיד, הוא מחזיק חשבון בנק, הוא נותן צ'קים, יש הוצאות. אז זה לכיסוי ההוצאות, זה לא חלילה לזה. כל מה שהתורה אסרה, זה אסרה בשביל רווחים, שהוא מרוויח על השני. אבל כאן כמה זה בשביל הוצאות? אין בזה שום בעיה. אבל יש כאלה מחמירים מאוד, למשל ריבית בבנקים. ריבית בבנקים זה גם כן מותר. כיוון שלמעשה הם עושקים אותנו והכסף יורד הערך שלו. היו חכמים בדור שעבר שאמרו לכמה מסכנים היו אברכים, אני זוכר חברים שלי, מבוגרים ממני אמנם, באו, אומר מה אני אעשה, איך אני אתן ילדים, אני אפתח להם חשבון חיסכון. אמרו, לא, אתה לא תקום מתחיית המתים. וואי 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 וואי, שמע את זה נבהל. אבל האמת, בחשבונות בנק אין בעיה, בגלל זה. בפרט שהיום הבנקים הגדולים כולם, הם יש להם יותר עסקה. ונוסף לזה, גם הבנקים הקטנים, אין קטנים כמעט היום, הם כולם מסונפים לגדולים. זה כמו החברות של הסופרים, זה הכל חרבתה, חרטת אבו יסמין. גם חברות אגד, ויש להם חברה זה, חברה זה, זה הכל אגד. הם עשו שם כזה ושם כזה ושם כזה. הקו למודיעין קוראים לו, לא יודע איזה שם. והקו לאו לביתר קוראים לו שם אחר. והקו לזה, זה כל חברות בת עדק. זה הכל בשביל המסחרה של המסחרה לעשות זה. עכשיו מה הקשר לתחיית המתים? שימו לב דבר מדהים מאוד, רק כתבו הראשונים, למה מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים? אז החידוש הוא נפלא מאוד. אדם הראשון אחד מעץ הדעת ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה בלשון סתר כי אסור לומר, תדעו, לכן היום החכמים, יש חכמים, לא כולם, הצעירים לא יודעים את ה... לא למדו, ובספר חסידים כתוב שאם אתה קורא פסוק וזה בלשון נוכח, תגיד אותו בלשון נסתר, שמי שזה לא קם מתחיית המתים. אז אדם הראשון אמר לו, כי ביום אוכלו ממנו מות ימות. אסור לומר חלילה בטף, זה כאילו הוא מקלל את השני, נזהר. לכן צריך מאוד לשון נקייה. היום לא נזהרים בזה. לצערנו, אתה שומע ואתה משתומם. אז הוא צריך, הוא היה צריך למות באותו יום. ולמעשה, אז יש דרשה, יום משה הקדוש רואה 1,000 שנים, והוא נתן 70 לדוד, אז נשאר לו 930. עכשיו, היה צריך שגם כל הנולדים אחריו, כי לא רק עליו מגזר מוות, לא עליכם, על כל הצאצאים שלו. כיוון שאכלו מעץ הדעת, צריכים למות. מה עושה השטן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא המלאך שממונה על זה, והוא נהנה מכל אחד שהוא הורג. אומר לו, תמתין לו, לכל אחד הוא מקציב לו שנים. לא עליכם, ביום המוות, מיום מוולדו. ביום שהוא נולד, כותבים לו על הרגל, באיזה תאריך הוא הולך, שמשמו. והזוהר אומר, רגלו היא דבר איניש, אינון ערבעין להרגליים, הם ערבים להביא אותו לאותו מקום, באיזה מטר הוא נופל ומת, שם זה נגזר עליו ביום שנולד. ולפני שהוא נולד, רב הזוהר בפרשת לך לך, שאנחנו קוראים בליל ברית יצחק, וירבו בנים זכרים בישראל, שם כתוב שלפני הלידה, לא רק הלידה, יצירה בבטן אמו, המלאך גבריאל לוקח אותו, מראה לו את כל המקומות שהוא יהיה שם, אפילו איזה מדינות הוא ייסע, אפילו באיזה מקומות הוא יבקר, והוא יגיד לו, אתה לא באירוויזיון, אתה בזה, אתה תהיה בחולון, אתה תהיה ככה, אתה תהיה ככה, וכמה פעמים. ובסוף הוא מראה לו חוץ מכם את המקום שבו הוא מחזיר את הנשמה, ומראה לו את המקום שהוא יקבר. הכל. זה עוד לפני שהוא נולד. אחר כך זה עילת העילות וסיבת הסיבות. יש לזה הרבה 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 עומק. אז אומרים המפרשים, ומי שסיכם את זה רבי יתן אייפשיץ עליו השלום, אומר הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, תראה, אתה צריך להרוג את האנשים, עשה שלום, עוד מאיתנו. אז אתה יודע מה? אני מעריך ואני נותן לך אותו. זאת אומרת, הוא מוכן בריבית. למה הוא הורג את האנשים? כי הוא גובה את הריבית על זה שהאיש היה צריך למות מיד, והוא נותן לו ערכה. כמו שלפעמים הבנק נותן לו ערכה, או כמו לשימוע יש ערכה, וכן על זה הדרך, נותן לו עוד צ'אנס, ואז אחר כך הוא גובה את זה. אז ולכן אנחנו קמים בתחיית המתים, כיוון שהוא לקח מאיתנו ריבית. אבל מי שלקח ריבית מחברו הוא לא יכול להגיד כלום. מה, אתה לקחת ריבית, אז הוא כבר השטן אומר, זה הדת הבאי, זה שלי. מי שלא לקח ריבית, אז הוא יכול לקום בתחיית המתים, כיוון שהוא לא לקח ריבית. אז מה הוא יעשה? השטן לקח אותו בגלל האדם הראשון שאכל מעץ הדעת, אז הוא מת, אז הוא קם. אבל זה שלקח ריבית, אין לו טענה, הוא לקח ריבית. אז הוא חבר של השטן, הוא נשאר שם. ולכן לעתיד, כתוב, איש מקלו בידו מרוב ימים. אנחנו, שנזכה להיות בביאת המשיח, אחרי זה יהיה תחיית המתים. בא המשיח, מחלק לכל אחד מאיתנו מקלות. מה זה במקל הזה? אני לא זקן, אתה יש לך מקל?
זה מקל? כמה צבעים זה?
איך?
זה ריח יש לו וכמה צבעים זה?
ריח? למקל? אתה אוכל את זה? כן, מקל סוג. היה פעם מקל
סוג. זה סוכריה למקל.
מתאים לך, תאמין לי, איך זה מתאים לך משהו. חבל לא הבאתי מהבית כמה. מה השבוע הבא? שבוע הבא אנחנו בבית המקדש, חילק, לג בעומר. חיצור, אז המקן, מה הוא עושה עם זה? נותן לנו, כל אחד מאיתנו, שאנחנו נהיה בזמן ביאת המשיח, ואומר לך אתה לקבר של זה, תפוק על הקבר, תגיד לו משה קום, אהרון קום, איך קוראים לו? אביגדור, תקום, קורא בשמו וקם. עכשיו יש עוד דבר מעניין, אומר רבי אברהם אזולאי, זה דבר בשם אומרו, אומר הרי הגמרא אומרת שאיפה יקומו המתים? כולם כאן בארץ ישראל. מה קורה עם כל המתים שקבורים בחוץ לארץ? וואו, כמה יש יהודים? מיליארדים. לפי החשבון שעשה רבנו ארי, יש 7,800,000,000 יהודים שהיו בכל הדורות. הם כולם יקומו. אבל איפה הם יקומו? בחוץ לארץ. בחוץ לארץ? לא. הגמרא אומרת, לפעמים בל יקומו. אלא מה עושה להם? עושה להם מחילות. זה מנהרות תת-קרקעיות, לכן אלה חופרים מנהרות עם מחשמן מעל אבום. אז באים במנהרות, מתגלגלים, זה נקרא צער גלגול מחילות, וכולם יוצאים בהר הזיתים והציצו מאיר כעשב הארץ. פתאום נפתח, אתה שומע פק, שומע באמצע הלילה, תיזהר, אל תקנה בית ליד בית העלמין של חולון, אמרתי לך. למה באמצע הלילה יהיה פתאום, אתה תשמע בום 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 בום, ותראה מתים יוצאים בחוצה. מה?
אני רגיל מהבום בום.
אתה גר ליד זה?
הייתי באמת.
אז אתה שומע? אז תיזהר מעכשיו, אם שמעת בום בלילה, תסתכל על בית הקברות, תראה יוצאים המתים החוצה, ויציצו מהיר כעסה בארץ. ואז הם יוצאים, והם זה, אבל אלה שבאים מחוץ לארץ, הם הולכים עד הר הזיתים, וזה צער. אומר רבי אברהם אזולאי, אנחנו שגרים בארץ ישראל, תקשיב טוב, והאבא שלו או אמא שלו קבור בחוץ לארץ, או אפילו לא רק האבא, למשל אני, מור אבי עליו השלום, היה פה, נקבר פה, אבל אביו, סבא שלי, בחוץ לארץ. כל הקרובים שלו, 7 קרובים שהוא מתאבן עליהם, שזה אבא ואמא, אח ואחות, בן ובת ואישה, שקראנו בשבוע שעבר, כל אלה אין להם גלגול מחילות. הם באים ישירות בטיסה ישירה, אז ברוך הוא שולח עננים, אתה הולך, אתה נמצא פה בארץ, כל הקרובים שלך שקבורים בחוץ לארץ באים עם ענני כבוד בלי צער גלגול מחילות לכאן, פלוס אלה שקבורים כאן, אנחנו לוקחים החיים, לוקחים את ה... ברוך הוא נותן לנו חיים, לוקחים מקלות, מקישים 3 הקשות, לא יותר. תקשיב, טק, 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 יוסף קום, קם. ממשיך שם, טק, 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 משה קום, קם. וכן על זה הדרך, מאיר את כולם, ויציצו מאיר כעשב הארץ, יראו עינינו וישראל ליבנו בקרוב, חזקו ואמצו. שבוע הבא לג"ל עומר.